שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, פודקאסט לקולנוע, אני תום שפירא ואיתי
אביעד שמיר.
למי שלא מכיר, למי שזו הפעם הראשונה, הקונספט שלנו מאוד פשוט. בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ואז אנחנו מדסקסים אותם, כל אחד בנפרד ושניהם ביחד. כן.
ולכל מי שחשב שנגיע רק עד 120, עבדנו עליכם. אנחנו עדיין מתפקדים.
אתה יודע, בקושי רב, האחות צריכה לעזור לנו לקום מהמיטה ולהקליט כל בוקר, אבל אתה יודע, אנחנו מצליחים בקושי.
אחותך עוזרת לי, זה בסדר.
אני אחות.
אני יודע.
אני לא טוב במשחקי אלתור, אלא אתה יודע את זה. אני רוצה שנכתוב את כל משחקי אלתור ספונטניים שלנו מראש.
אתה אומר שעושים את המשחק הזה שצריך לעבוד בשאלה ואומר לא?
לא.
כן.
לא.
אז בכל אופן, הקונספט הובהר.
ההזהרה הקבועה, אגב, לפני שניכנס יותר לעומק של הסרטים.
אתה רוצה להזהיר?
אוקיי. ספוילרים! ספוילרים, אנחנו כאמור מדסקסים.
ספוילר להזהרה.
כן, אנחנו מדסקסים את הסרטים האלה לעומק, לרוחב, לצדדים, אחורה וקדימה.
כן, עושים מעגל ככה.
מאחוריי ומלפניי הוא העומד. אז מי שעוד לא ראה את הסרטים ורוצה לראות אותם, לעשות פאוז.
השם שלהם מופיע בתיאור הפרק.
כן, אז לעשות פאוז ו...
ללכת לראות
אותם ולחזור אלינו. נעים מאוד, למקרה שעשיתם את זה. נזכיר למי שמעוניין לשמוע את 120 ומשהו הפרקים הקודמים.
120. זה לא 120 ומשהו.
120 הפרקים הקודמים. אפשר למצוא אותנו במקומות כמו...
כמו פייסבוק. יש לנו שם עמוד שנקרא שורה שנייה באמצע, שזה שם מאוד מקורי שלקחנו הרבה זמן לחשוב עליו.
אפשר למצוא אותנו במקומות כמו אייקס,
נכון?
שירות הפודקאסים הישראלי, שבזמן האחרון עובד הרבה יותר חלק, אז כל הכבוד להם.
יאי אייקס.
כן, אפשר למצוא אותנו באייטונס.
שירות הפודקאסים הלא ישראלי.
בינתיים, אנחנו עובדים על זה.
אתם מתכננים לקנות.
אני מתכננים להשתלט על העולם ועל האייטונס.
בהצלחה.
אפשר למצוא אותנו בבלוג של אביעד.
כן, הוא נקרא בשביל הזהב, אתם יכולים לחפש אותו בגוגל או בפייסבוק.
ואפשר למצוא אותנו בבלוג שאני כותב בו, אלי לונג', אתם יכולים למצוא אותו בפייסבוק, כרגע לא בדיוק בגוגל, כי יש לנו בעיות עם העברת כתובת.
אופה.
אופה.
אופה, אתם עוברים כתובת.
כן. נעבור לסרט הראשון השבוע.
בבקשה.
אנחנו הולכים לדבר על...
What is it to be human? What is it to ache? What is it to be alive? Each person you speak to has had a day. Some of the days have been good, some bad. Each person you speak to has had a childhood. Each has a body. Each body has aches. Look for what is special about each individual. Focus on that. Remember, there is someone out there for everyone. I think you're extraordinary.
Why?
I don't know yet. It's just obvious to me that you are.
אנומליסה. בדרך כלל אנחנו מדברים על סרט חדש שנמצא בקולנועים בהפצה רחבה. הסרט הזה של אחד צ'רלי קאופמן והשני דיוק ג'ונסון.
עליו לא שמעתם?
יש לו שני במאים, עם תסריט של צ'רלי קאופמן ועל פי סיפור של צ'רלי קאופמן. זה סקרינפליי by צ'רלי קאופמן, based on אנומליסה by צ'רלי קאופמן, אז כאילו...
Credited as Francis Fergoli.
אני לא יודע למה.
כי זה צ'רלי קאופמן.
כן, ובסד משחקים...
הוא פעם כתב תסריט יחד עם האח הלא קיים שלו.
כן, ובסד משחקים דיוויד תוליס, ג'ניפר, ג'ייסון לי וטום נונן. בכל אופן, הסרט הזה...
טוב, נהנה, אתה יודע מי זה? כי אתה מאוד תשמח לגלות אליו.
השם מוכר לי.
הוא היה באחרון גיבורי הפעולה, הוא שיחק את הרוצח מהסרטים הקודמים.
אני אוהב אותו.
אתה הרבה יותר אוהב את הסרט עכשיו.
אני אוהב את טום נונן, למרות ש... טוב, אנחנו נגיע למה שטום נונן עושה בקרוב. אני רק רוצה לציין, הסרט הזה הוקרן בינתיים רק פעם אחת בסינמטק תל אביב בישראל, למרות שבזמן שאנחנו מקליטים, הוא יהיה מוקלט בעתיד, מוקרן, מוקרן, לא מוקלט. לא עוברים על החוק.
יש לכם וידאו.
הוא יהיה מוקרן בסינמטק חולון.
כן.
בשבוע שאחרי ההקלטה.
אז
אנחנו מדברים עליו, כן, כאילו, אנחנו מדברים עליו תכלס, כי זה סרט מעניין ששווה לדבר עליו, אפילו אם הוא לא יוקרן במסכים.
אנחנו אחוזי טריות ברוטן טומטוס.
כן, אנחנו ב-2015, גם אם לא תתפסו אותו באחד ההקרנות הסינמטקיות שלו, יש לכם דרכים לראות אותו.
ולא נפרט איך.
DVD.
2015. בלורי.
לייזר דיסק. כן. בטאמקס.
אני, אם הייתי מפיץ סרט, הייתי מפיץ אותו גם בלייזר דיסק, רק כדי לראות כמה אנשים עוד מחזיקים.
הייתי עושה את זה בסימני השן, כאילו מעביר את ה... אביעד, במה עוסק הסרט אנומליסה?
אנומליסה.
כן.
הוא עוסק בסופר בשם מייקל סטון.
מייקל סטון.
אוקיי, אולי קורא סופר זה קצת, אתה אמרת בעצמך,
הוא גורו לשיווק עסקי שכתב ספר.
כן, הספר שהוא כתב בענייני מעשה שירות לקוחות, הפך לבית סוג של אבן דרך בתחום.
כן, כמו משמו, רובין פלאפל.
רובין פלאפל?
כן.
ממציא הפלאפל, כן.
שרמה, שווארמה?
כן, שרמה.
כן.
שמחר את הפרארי שלו והלך ברגל.
כן, וחיבר ביחד עם ניץ' את האלבום.
כן.
זה שזה את הגמינה שלו.
מייקל סטון מגיע לסינסינטי כדי לשאת נאום בכנס. בלילה שלפני הוא מגיע למלון, מלון מאוד נחמד, שגם לקח הרבה רעיונות מהספר שלו. כולם בדרך מעריצים אותו, כל מי ש...
מזהה אותו.
זה כל מי שבתחום שירות. והוא מגיע במלון, הוא נזכר במישהי שהוא יצא איתה לפני עשור, שגרה בסינסינטי, וחושב אולי לחדש את הקשר. למרות שבינתיים הוא כבר התקדם ויש לו אישה וילד שנשארו בבית. הוא פונה, הוא מדבר איתה בטלפון, היא באה, הפגישה לא מתנהלת כמו שהוא קיווה, הרבה פחות טוב למעשה, וזה מביא אותו לסוג של להתנחם ב... עם השכנות שלו בחדר, החדר השכן במלון. פה כבר ממש מתקדמים הלאה בעלילה. זה מגיע למצב שבו הוא למעשה חושב שהוא מאוהב באחת מהן. אני לא יכול לומר שהוא באמת מאוהב בה.
הוא מתחיל את הקשר באותו לילה, וכל העסק הזה מתרחש על פני, כן, 24 שעות פחות או יותר. ופריט אחד שחשוב לציין, הם בובות. כל הזמן בסרט הם בובות.
סטופ מושן.
כן. אבל אתה...
זה, בגלל שאת שרי קפה, אני אציין, זה לא בובות כמו להיות ג'ון מלקוביץ'.
כן.
זה לא בובות של חלק מהעלילה. הסרט הוא סרט אנימציה שנעשה בסטופ מושן.
זה בובות כמו ארדמן. ארדמן?
לא, הם עושים פלסטלינה.
בסדר.
כן. עכשיו, סרט של שרי קפמן, אז מצפים שהוא יהיה מאוד מאוד לא שגרתי.
האמת, יחסית לסרט...
הוא מאוד שגרתי.
יחסית לסרטים אחרים שלו זה הרבה יותר שגרתי, אם כי... כאמור, ציינו שיש רק שלוש שחקנים בסרט הזה, זה לא כי אנחנו לא מציינים את האחרים. דיוויד טוליס משחק את מייקל סטון, הדמות הראשית. ג'ניפר ג'ייסון לי משחקת את ליסה, הבחורה שאיתה...
חדר ליד.
כן, שאיתה הוא מתחיל יחסים. וטומנון משחק כל דמות אחרת בסרט.
כן, וזה לא שהוא מגוון בקולות שלו.
זה לא שהוא בילי ווס משהו כזה. בכוונה תחילה, כן. לכל הדמויות, נשים וגברים.
וילדים.
ויש את אותו... זה הכל כזה, נו.
כן, זה כאילו...
זה תצוגת
אנדר... הוא מקריא את התסריט בהקראת ניסיון.
זה מסוג הדברים שכשזה הסתיים וראיתי את השם שלו על הקרדיטים, אמרתי, אוקיי, אם זה אפקט שהוא כיוון אליו, מגיע לו אוסקר. אם זה בטעות, מגיע לו ספירה מצלצלת מכל אדם
שהיה. אני בטוח שזה מכוון שכולם שמרו אותו דבר, כי זה חלק מהעלילה בסופו של דבר.
כל הכבוד, underplaying, כאילו, to its highest degree. האנשים שהופיעו בחדר... הסרט, חדר, לא בחדר הזה.
כי הם לא שיחקו. הם חשבו שהם משחקים, אבל לא. Oh, hi, Mark.
יום יבוא נדבר על הסרט הזה.
יום יבוא.
כשיצא דיזסטר ארטיסט, אני מניח.
יש סיכוי.
אבל בחזרה לאנומליסה.
מה אתה חושב על אנומליסה?
אנומליסה. אני חושב שאני איכשהו תמיד אצליח להתבלבל באיך שמבטאים את זה, ואני לא יודע למה, זה שם די פשוט.
טוב, זה כולנו יודעים, אבל מה אתה חושב על הסרט עצמו?
אני חושב שהוא מאוד מעניין, והוא היה מאוד מענה לצפייה. אני לא יודע אם הוא סרט quote unquote טוב, כי יש, הוא בכוונה כאילו כל כך, אתה יודע, underplayed, ובכוונה ההשפעה שלו כל כך low-key, אני בכוונה הולך על מילים באנגלית, כי קשה לי למצוא את המילה הנכונה בעברית. כן, כאילו, זה סרט עם רגעים, עם כמה רגעים קומיים מצוינים, אבל הם באים בכוונה ממקום כזה, זה כזה לא מכוון להצחיק את הקהל.
כן,
זה סרט שבכוונה אמור לגרום לך להישב אליו ולהיות מנותק ממנו בו זמנית.
דיברנו בשבועיים האחרונים על סרטים שהתסריטאי בעצם הוא די זה שמעצב את הסרט. לפני שבועיים דיברנו על סטיב ג'ובס, על זה שהוא סרט של אהרון סורקין בעצם, ושבוע שעבר על גשר המגלים, שאתה רואה את ההשפעה של האחים כהן על התסריט.
למרות שהסתבר שטעינו, והאחים כהן עשו שכתובים עם
כל מיטה. כן, אבל עדיין הרגשנו את זה.
מעניין שאתה מזכיר את האחים כהן, אולי יהיה לזה השפעה על חלק השני של הפודקאסט.
אני בטוח שאנחנו לא אוהבים לדבר עליהם. במקרה הזה, צ'רלי קאופמן באמת לקח לא רק את תפקיד התסריטאי, אלא גם את תפקיד הבמאי. יחד עם דיוק ג'ונסון, שאני לא יודע עליו כלום, אני מודה.
יכול להיות שבסוף מסתבר שזה גם שם עט של צ'רלי קאופמן, כי הוא לא עושה תפקידות
האלה. אבל אני יוצא מנקודת ההנחה שצ'רלי קאופמן הוא לא אנימטור. הוא במאי במקרה הזה, אבל מי שצריך לעשות את האנימציה.
אני יוצא מנקודת ההנחה שצ'רלי קאופמן הוא בובה שהובאה לחיים על ידי...
הייתי אותו, קצת נראה כמו בובה.
על ידי שילוב של דמיון ווינזי.
למעשה הוא קצת נראה כמו טרול, אבל... או הוביט.
איזה סוג של טרול? האלה מסרטי ההוביט, או האלה מהבובות הקטנות שהיו תוקעים על הקצה של עיפרון?
משהו באמצע.
זה נשמע מאוד לא סקסי.
מאוד מאוד. אבל מה שהוא עושה פה זה באמת... אתה מרגיש שזה סרט של צ'רלי קאופמן לפי כל מיני דברים קטנים, כל מיני שיחות קטנות. יש לך את נהג המונית שמתעצבן כי... אתה מסתכל עכשיו על תמונה של צ'רלי קאופמן כדי להתרשם?
אני בהחלט מסתכל. הוא אחרי מזכיר קצת בטרול, בסדר?
כן, יש משהו.
לא, אבל הסיבה שאני אומר שזה לא מרגיש מאוד צ'רלי קאופמן היא הסרטים של צ'רלי קאופמן... כתב ואלו שהוא
גאה. יש להם משהו גדול בדרך כלל.
לא רק משהו גדול, יש להם, אם כבר הם סובלים מעודף של רעיונות, הם מאוד... ליאו ג'ון מלקוביץ' זה סרט שמכיל כל כך הרבה רעיונות ותמות וסימבוליזם ודברים, אתה יודע, שנזרקים לאחר שם בחצי סצנה, ואותו דבר, אדפטיישן, כאילו, זה סרטים מאוד מאוד עמוסים. לעומת זאת, אנומליסה הוא סרט כל כך, כאילו, של... יש לו רעיון גדול אחד. והוא זורם איתו. כאמור, תום נונן משחק את כל הדמויות חוץ משתי הדמויות הראשיות, ונראה שהרעיון הוא מייקל סטון לא מבחין בקיומם של אנשים אחרים. הוא חושב שכולם אותו בן אדם, ולרגעים מסוימים הוא חושב שגם הוא אותו בן אדם. אין אינדיבידואליזם אצלו. והסיבה שהוא מתאהב בליסה, בדמות שג'ניפר ג'ייסון היא מגלמת, זה כי זה הפעם הראשונה שהוא שומע קול שנשמע לו, וכתוצאה מכך גם לקהל, כמו קול אנושי. והיחסים הרומנטיים מיניים ביניהם מתחילים מזה שהוא פשוט מבקש שיתדבר איתו, כי הוא לא שמע קול אנושי.
זה משהו אחר.
דיברתי איתך על זה אחרי שיצאנו מהקרנה. יש ספר של קורט וונוגט, בשם ארוחת בוקר של אלופים, שבו הדמות הראשית היא גם כן איש מחירות מאוד מצליח, שמשתכנע אחרי שהוא קורא ספר מדע בדיוני שזה התמה שלו, שהוא הבן אדם האמיתי היחיד על פני כדור הארץ, ושכל היצורים האחרים הם רובוטים שנועדו להוציא ממנו גירויים כאילו.
סיכוי תאמור שצ'רלי קאופמן קרא את זה.
אני מניח שכן. הוא נראה כמו מישהו ש... הוא נראה כמו מישהו
ש... הוא נראה כמו מישהו שיודע לקרוא.
שקורא את קורט וונוגט באופן
מאוד חציפי. הוא נראה כמו מישהו שעבר כיתה.
אני לא בטוח, כמו שאמרת, הוא נראה קצת כמו טרול, יכול להיות שהוא היה לנצח בין...
גם טרולים הכי היה בית ספר טרולים, אבל זה אחר.
מה הם מלמדים אותם לקרוא שם? רק ספרות טרולית, הם לא פתוחים לספרות זרה.
הרבה מיתולוגיה נורדית. רק שהם לומדים את זה מהצד של הטרולים, לא מהצד של הילדים.
אז כן, ואתה, אחד הדברים השואלים שוב ושוב בסרט זה השאלה שלי, אם היא באמת מישהי אחרת, ושהוא פשוט כל כך נועש שהוא יוצר... את הדמות הזאת של ליסה, לא יוצר אותה במובן של, היא לא קיימת, במובן של הוא מדמיין שיש לה קול אחר, רק כדי שיהיה לו מישהו להיקשר אליו.
בעיניי הוא בכל אופן יוצר ממנה דמות. האופן שבו הוא מתייחס אליה בתור התשובה לכל הבעיות שלו, לבדידות, יש לו משפחה. אנשים מעריצים אותו, ועדיין הדבר היחיד שמעורר בו איזשהו רצון לעשות משהו חדש ומיוחד, זו מישהי שהוא פגש באותו לילה, אחרי שהוא כבר התאכזב ממישהי שהוא יצא איתה בעבר.
אני...
הוא יוצא ממנה סוג של אידיאל.
אני רוצה לדבר על סרט שהוא כתב שדיברנו עליו בעבר, כתב לו בי אם, איתנו סייט של סנשן אף ספוטלס מיינד.
שמש יצחית באור סלול.
כן, תודה רבה.
יכול להיות איך בישראל?
לא זוכרת את השם בעברית. הסרט הזה הוא אחד הסרטים המובילים מבחינת מה שנקרא ייצוגים של המניאק פיקסי דרים גרל, הרעיון של הנערה המוזרה והקווירקית למראה שתציל את הגבר האבוד בעצמו מהבעיות שלו ותאפשר לו, אתה יודע, להוציא עצמו החוצה, אתה יודע, לצאת מהקונחייה שלו.
כן, היית אומר שליסה היה הפך מזה?
לא, וזה כמעט כאילו הוא עושה פרודיה על עצמו, כי הוא אומר, הנה הסיפור הזה עוד פעם, ליסה היא הבחורה שתאפשר לו לצאת למייקל מהיחסים העצורים שלו עם אשתו והבן שלו סובל ועובדה שכל דבר מעצבן אותו.
סתם אוהב לשיער של ליסה?
הוא תמיד מסתיר את העין שלה, כי יש לה קביעה כאילו.
לא רק זה, גם יש לה פסים בשיער. אני לא חושב שלא דמות אחרת יש שיער שצבוע באופן ברור. וזה קצת מזכיר את קלמנטיין בשמש נצחית באור צלול, שאחד המאפיינים שלה זה שהיא אוהבת להחליף בצבע השיער שלה.
צבעי השיער, כן. היא רמונה פלאוס לפני רמונה פלאוס.
כן.
מזכירים משחקה את קלמנטיין?
קייט ווינסלט.
כן, נכון. ופה הוא אומר כאילו, הוא מדמיין את זה, הוא מדמיין שהיא זו שתציל אותו, אבל זה לא נכון.
הוא מציל אותה גם באותה הזדמנות.
כן, אבל מבחינתו זה מאוד אנוכי, זה כזה, סוף סוף מישהי אמיתית אחרת.
כן, הוא שואל אותה, כי הוא מציע לה לעבור לגור איתו, אחרי לילה אחד ביחד. והוא שואל אותה ממש, יש לך פה דברים שאת צריכה, או שאת יכולה לעבור ללוס אנג'לס סיטי?
זה כבר לקראת סוף הסרט. אבל מה שבאמת מעניין אותי זה העובדה שהוא הסרט, כאילו מבטל את הרעיון של מייקל, שמישהי אחרת יכולה להציל אותו. כי נראה לי שמה שאנחנו מנסה להגיד זה שברגע שמייקל נכנע לרעיון הזה של לשנוא את הכל, ולהגיד, טוב, הכל מדכא ואפור וכולה, ואין בן אדם אמיתי אחד, הוא ויתר על עצמו. יש רגעים בסרט שבהם הוא מדמיין את עצמו בתור רובוט, בתור עוד מכונה שיש לה כל שזה לכל אחד אחר ואין לה טיפת אישיות. והניסיון שלו להציל את עצמו באמצעות דמות אחרת נועד לכישלון. במובן הזה כי הוא לא יכול להתחבר רגשית כי הוא לא מאמין באנשים אחרים. אם אתה רואה את הסרט אומר כאילו שאם אתה רואה את הכל בתור, אתה יודע, משהו שנועד אך ורק לדכא אותך ולעצבן אותך, הוא מסוג האנשים האלה שכל דבר שמישהו אחר אומר זה כזה, כאילו כל תגובה שלו לכל דבר שמישהו אחר בסרט אומר לו זה כזה, איטיות.
אני מרגיש שיש פה היפוך ממה שראינו בסרטים קודמים של צ'רלי קאופמן. בדרך כלל הוא יוצר סרט שבו הגיבור הוא טיפוס די מעורר הזדהות.
הוא מרגיש כזה, נח.
מאוד נורמטיבי, אבל גם באמת שעצור במידה מסוימת.
לא, אני לא חושב שנורמטיבי. מישהו שלא מסוגל לתקשר את חוסר הנורמטיביות שלו החוצה.
לא, אבל מישהו שברוב הסרטים, זה מישהו שכן מתפקד בחברה, וכן יש לו את חיי חברה כלשהם. עם לא חיים מקצועיים, ומה שקורה לו בדרך כלל זה שהוא נקלע לסיטואציה מאוד חריגה, משהו שהוא לא ידע שבכלל קיים ונסחף בתוך זה, והרבה פעמים חלק ממה שסוחף אותו לתוך זה זו אישה שהיא מיין פנטזיה כזאת, באמת מיינק פיקסי דרינגר.
צריכים לצורך זה מונח בעברית,
נערת החלומות.
נערת החלומות, לא יודע מה זה פיקסי.
פיית החלומות,
נערת פיית החלומות.
משהו כזה.
היא מצטרפת לנוקמים ב-Avengers Eternity War.
כן, זה עוד יקרה כשיגמרו להם הרעיונות.
מי, זוהי דשנל תשחק אותה?
כן, אמין.
מניאק פיקסי דרים גרל, עתק!
וואי! אבל בסרטים קודמים תמיד אשת החלומות הזאת היא מישהי שבאמת מההתחלה מתבלטת. מישהי שיש לה איזו גישה מאוד ברורה לחיים, שהיא מאוד, מצד אחד, מביאה ביטחון כלפי חוץ, אבל ברור שהיא די הרוסה מבפנים. ופה זה די מתהפך. הגיבור מייקל סטון הוא אנטי גיבור למעשה. הוא טיפוס מאוד לא חברתי. הוא טיפוס די שאין לו בעיה להיות מאוד כזה ישיר וגס לאחרים כדי שלא יפריעו לו. הוא לא מקלל לו דברים כאלה. הוא כן פשוט קוטע. הוא מדבר עם שירות החדרים בטלפון והוא מעתק את השיחה לפני שהם מספיקים לומר thank you. והוא דווקא נמצא בסיטואציה מאוד מאוד ריאליסטית. הוא כתב ספר שמצליח, הוא בא לנאום בכנס, הוא שוהה במלון,
מלון גילות מועד אחרות בסרט. הבחורות בחדר לידו אומרות, אנחנו יכולות לעשות את זה לעצמנו רק כי באמת הוצאנו את כל הכסף על הטיול הזה.
כן, זה באמת לא קורה לו שום דבר שמשנה את תפיסת המציאות שלו, כי תפיסת המציאות שלו היא כבר מההתחלה שונה.
הוא בא מוכן להיעלב ולהיפגע מהמציאות, ולכן המציאות פוגעת ומעליבה אותו.
ופה האישה שהוא הופך לסוג של אשת החלומות שלו, היא לא מרשימה, היא לא מישהי שמביעה ביטחון, היא מישהי שכאילו די ככה פשוטה. היא לא חכמה במיוחד, היא לא אנרגטית באופן יוצא דופן, היא פשוט מישהי שהוא מרגיש איזשהו חיבור איתה.
היא האנומליה כאילו. והשאלה היא למה? למה, למה זה דווקא היא? ויש תחושה, בגלל שכאמור בתחילת הסרט הוא מנסה ליצור קשר עם מישהו שהוא הכיר בעבר, שזה משהו שקורה לו שוב ושוב. שהוא כל פעם, יש לו מישהי אחד שהוא רואה אותה או שומע אותה והוא כזה, זאתי האחד, זאתי זאת שתפתור את הבעיות שלי, quote unquote.
אני הרגשתי שהוא פשוט, הוא מחפש מישהי שתמלא איזושהי מסגרת.
לא, כן, אבל בעובדה שהוא דיבר עם מישהי שהייתה חברה שלו לפני עשור, והוא מאוד, אתה יודע, לא מצליח ליצור את הקשר, חדש, גורם לי לחשוב שזה משהו שהוא עושה שוב ושוב. כל פעם שהוא בטיול הרחק מהמשפחה שלו, זה חוויה שקורית לו שוב ושוב. וכמו שאנחנו רואים בסוף הסרט, אחרי הלילה הראשון שלו עם ליסה, הוא מיד כזה, טוב, אני אפרד מאשתי, אני אזרוק את הבן שלי, ואנחנו נתחתן, אני ואת. ותוך 5 דקות אחרי זה, הוא כבר לא סובל אותה. והיא כבר מתחילה להישמע לו כמו עוד אחד מהמונים.
מעבר לזה, הוא מדבר, היא זאת שאומרת לו, אוקיי, אבל תגיד להם את זה בפנים, כאילו, אל פשוט תתקשר אליהם, אני לא חוזר יותר, וניסה, אלא תפגוש את המשפחה שלך, תדבר איתם. הוא באמת, בסופו של דבר, ממש בסוף הסרט, הוא באמת מגיע הביתה ופוגש את המשפחה, והכינו לו מסיבת הפתעה שם. והתגובה שלו היא מאוד כזאת, הבן שלו גם מגיע, מאוד שמח, והתגובה של מייקל היא מאוד אדישה. הוא נראה כאילו, באמת, אין לו כוח לשוב למה שקורה, ואשתו אומרת, לא עוד פעם, כאילו, אל תעשה את זה עוד פעם.
כאמור, זה קצת חבל לי שלא קראת דורת בורי של אלופים, כי אני מרגיש... קצת חבל לי שלא קראתי זה שוב לפני הקרנה, כי זה באמת, אני לא יודע אם זה מכוון, אבל זה באמת מרגיש כמו משהו שמכוון ברוח, אם לא, אתה יודע, במילים המדויקות, להיות העתקה של הגישה של וונוגט לכתיבה, של הגיבור המנותק, ובדרך כלל גיבורים שמנותקים, הסרט או הספר או מה שזה לא רוצה שנהיה באדם, זה כזה, אוי, תראו את האחד הזה שפורץ מהעדר ולא אכפת לו מהזה המציאותי, ופה זה, לא, לא, לא. תראו את השמוק הזה שכאילו איבד לחלוטין את הקשרים עם העולם וחושב שהוא...
כן, חושב שהוא מיוחד.
לא, זה לא כל כך שהוא חושב שהוא מיוחד, הוא חושב שכל האחרים הם לא... הוא חושב שכל האחרים לא קיימים. כשאתה חושב שכולם רובוטים, אתה לא צריך להתייחס לאף אחד באופן אנושי.
עכשיו, הסרט הוא כאמור, סרט אנימציה, ועד עכשיו לא ציינו מה שבאמת נדמה שמצדיק אנימציה, אבל...
יש כמה רגעים.
כן, שני דברים בולטים במיוחד. קודם כל זה ש... כמעט כל העולם מדובר בידי אותו אדם. היה אפשר לעשות את זה גם לא באנימציה, אבל זה היה מאבד משהו מהאפקט.
כן, צריך להביא את דיפרוי, לשכפל אותו 10,000 פעמים באופן דיגיטלי, ואז יש הערות על גזענות, זה לא נעים.
כבר ראינו את הקטע הזה בלהיות ג'ון מלקוביץ'.
מלקוביץ'.
אז אנחנו יודעים שבתור משהו עם אפקט קומי זה עובד, בתור סרט שלם לא בטוח שזה היה מחזיק. והדבר השני זה החלום, שהוא ה... הרגע היחיד אולי שבו באמת האנושיות של מייקל סטון מתגמשת.
יש שני רגעים בסרט שהם פשוט מופיעים משום מקום מבחינתנו שבהם האפקט של האנימציה פתאום נהיה חזק. יש רגע אחד שבו פשוט בחדר הפנים שלו מתחילות לרעוד ולזוז. לא, לא הראש שלו, הפנים שלו, כאילו חלקים הפנים שלו זזים. כאילו
בלי הסבר מיוחד.
כן, והוא אומר מה קורה פה. ואז הוא רץ החוצה מהחדר, ואז הוא נפגש עם ליסה והשותפה שלה. אין שום הסבר למה קרה שם. אילו, זה פשוט משהו שקורה ומוציא אותו מהחדר, ואז ברגע אחר הוא... הלסת שלו מתנתקת, אנחנו רואים שיש לו רובוט, כאילו.
זה, כן. ואז מתברר שזה חלום, החלק הזה.
כן.
זה היה די צפוי שזה חלום, והיה לי קצת חבל, כי אמרתי...
זה כזה, איי, הקטע של זה היה חלום, זה באמת קטע מעצבן.
העניין הוא גם שראינו את הסרט במסגרת פסטיבל אוטופיה, שהוא פסטיבל שמתמחה במדע בדיוני. וחצי סרט אני יושב ואני חושב, אוקיי, מתי זה הופך למדע בדיוני?
לא, אני חושב שזה, עוד פעם, אני חושב שזה מדע בדיוני, זה פשוט מהסוג המאוד אבסטרקטי.
כן, אני פשוט יושב וחושב, אוקיי, מתי יגיע הדבר הגדול שמניע את העלילה? ואז מגיע באמת רגע שבו קוראים לו למשרד המנהל של המלון, שנמצא במרתף, הוא רואה את כל המזכירות שם שעובדות ביחד, החדר הזוי הענק הזה, ועכשיו, אוקיי, הנה, זה מתחיל להיות משהו. ומנהל המלון אומר לו שהוא אוהב אותו, ובעצם הם כולם אוהבים אותו, והם כולם אותו אדם.
כן.
ודקה אחרי זה, כשמייקל סטון, כשהוא נמלט משם בפאניקה, הפנים שלו מתפרקות, ואז הוא מתעורר. והייתה הרגשה כאילו, אני לא יכול להגדיר את זה כמדע בדיוני. אני יכול להגדיר את זה כסרט שאוהב לתת את התחושה של החלום לכל אורכו, עד שבשלב מסוים הוא באמת הופך לחלום.
תראה, אם אתה, אתה יודע, אתה רוצה להתווכח על הגדרות מדויקות ומה קורה שם, לא, זה לא בהכרח עונה להגדרה.
מעבר להגדרה, פשוט התחושה.
אני חושב שבתחושה זה דווקא עובד בתור סרט מדע בדיוני. במסוג שיותר מתאים למדע בדיוני ספרותי מודרני מאשר לקולנוע, כי סרטי מדע בדיוני מלבד באמת המתי מעט לא נוטים להיות understated.
אתה חושב שבמדיום אחר היו מצליחים להעביר את הרעיון הזה שכולם אותו אדם בעיניו? זאת אומרת, פה אנחנו שומעים את זה.
אתה צריך לשמוע את זה ואתה צריך לראות את זה כדי להבין שהעובדה שכולם נראים אחרת.
זה היה עובד כתסקית, אבל נגיד בספר אתה לא יכול להעביר קולות.
לא.
ולתאר שוב ושוב את אותו קול אולי היה הורס משהו.
אני יכול לדבר את זה בתור קומיקס, אני מניח. אבל אני חושב שצ'רלי קאופמן הוא יוצר קולנועי שעובד בקולנוע, כאילו הוא לא עושה דברים ש, אתה יודע, סתם נוצרו בתור סיפור, יש לו סיבה לעשות זה במדיום הזה.
כן.
בואו נדבר קצת...
שצריך גם במאי מתאים כדי שיבין את הרעיונות שלו.
בואו נדבר קצת על ההומור. אחת הסיבות שאנחנו נדבר על הסרט השני שאנחנו נדבר עליו השבוע שבחרנו בו, שאתם כל יכולים לראות מה עוד, למה אני מתאמן...
זה היה משפט מאוד מאוד מסיבה.
כן, למה אני לא מתפנים, כי אתם לא יודעים שאנחנו הולכים לדבר...
כאילו לא קראתם לפני זה על מה...
אתם לא יודעים לקרוא, בגלל זה הלכתם לסרט עם טוביות.
אתם לא צ'רלי קאופמן.
ההומור פה הוא מאוד האחים כהני, במובן של אין מישהו כמוהם שיכול להפוך אומללות אנושית מדברים... שהם לא משנה אם הקטנים או גדולים לקומדיה. כאילו קפקה יכול לקחת שיעורים מהאחים כהן בלהבלל אנשים באופן מצחיק.
אתה יודע, יש את ג'אד אפטאו, רק שהוא...
לא, הוא מאבל אותנו, כן.
הוא לוקח את האומללות שלי ועושה ממנה קומדיה.
כאילו, והרבה קומדיות אומללות לא מצחיקות אותי, לדוגמה, אני לא אוהב את כל מיני ספר ההומור שבא מריקי ג'רווייס, אבל בסרט הזה יש כל כך הרבה רגעים באמת מצחיקים, שמגיעים מחוסר נוחות של הדמויות, מפשוט העובדה שאנשים לא יכולים לתקשר אחד עם השני באופן מוצלח, עוד פעם זה באשמת סטון, כי כן. הוא לא רוצה לתקשר, ולכן הוא לא מצליח לתקשר. הרגע שבו הוא ניגש לחדר של המנהל מלון, שנמצא כמובן במרתף, בחדר ענקי עם בור חימום באמצע,
כי למה לא?
והוא צריך, כדי להגיע אליו מהדלת של המשרד, הוא צריך לקחת קלנועית גולף כדי להגיע אליו, כי הוא כל כך רחוק מהדלת.
ולעבור את המסביב לבור.
כן. זה רגע כל כך הכי כהני. כאילו, כמו שאמרתי לך, מישהו ניגש לשולחן של מישהו שנמצא מעליו, כאילו, ויכול להשפיל אותו, זה כזה רגע של הכי כהן.
עם זאת, פה זה מתברר כחלק מחלום.
לא, גם הכי כהן אוהבים את סנות החלום שלהם.
כן, אבל אצלם אוהבים להרבה בין חלום. מציאות פה...
החלום הוא חלום?
הערבוב הוא לא ויזואלי. פה הערבוב הוא יותר באמת בתחושה.
אוקיי. יש סצנת סקס בסרט הזה.
כן.
בין בובות.
ארוכה למדי.
זה סצנת הסקס בין בובות הכי טובה שראיתי.
סצנת הסקס הכי מפורטת שראיתי כבר הרבה מאוד זמן.
מאז כחול הצבע החם ביותר?
כן, רק ריאליסטית. כחול הצבע החם ביותר, אנשים שראו אותו ו...
מבינים ביחסים בגישה לאישה.
זהו, לסביות ראו את זה ואמרו שהסרט לחלוטין לא מצוותי.
היוצרת של הנובלה הגרפית שעליה הסרט היה מבוסס אמרה כאילו, אני צחקתי, כאילו, זה היה מאוד משעשע.
אני צחקתי, אני כמעט נרדמתי.
כן, זה די
קשה. אנומליסה לעומת זאת, יחסי מין בין גבר לאישה, מוצגים, הייתי אומר פחות או יותר בזמן אמת, וזה באנימציה, אז הם יכלו לעשות מה שהם רוצים בעצם בקטע הזה.
הם מראים כאילו, אם הם היו אנשים אמיתיים זה היה NC-17. אני לא יודע מה הדירוג של זה גם.
אני די בטוח שזה גם. לא בדקתי, אבל אני די בטוח שלא מרצים להיכנס מתחת לגיל 16.
יש משהו מאוד נוגע בקטע הזה, מאוד, כי זה הקטע האחד שבו
סטור... כן, מייקל, הוא נוגע.
לא, זה הקטע האחד שבו מייקל מצליח להתחבר לבן אדם אחר, עוד כמו שאמרת, פיזית ונפשית.
מה שמעט שהקלות שבה היא מתחברת אליו, כי זה מתחיל בתור, היא מתחילה בתור מעריצה שלו.
כן.
היא מרגישה כאילו, כאילו הוא כבר איזה סוג של אליל. והוא פוגש אותה בתור דף חלק, אבל הוא כבר כל כך מוכן להפוך מישהי לאלילה שלא נקרא לזה, שהם מתחברים כמעט מיד.
וזה משהו שאחרים כהן נגיד לא יכולים לעשות, או לפחות לא רוצים לעשות כבר הרבה, כבר הרבה הרבה זמן, להראות קשר רגישי אמיתי, וזה היה רגע מאוד מאוד מתוק ויצא כאילו.
אני חושב שזה...
והעובדה שזה מגיע בתוך סרט שהוא כל כך... כאילו ציני וקר בנוגע ליחסי אנוש, היה מפתיע.
אני מודה שהרגשתי קצת לא נוח בקטע הזה, כי פשוט, אני לא יודע, אני רואה סרט, לא... לסצנת הסקס הכי מציאותית שראיתי כבר הרבה מאוד זמן, אני אומר, אולי אי פעם אפילו.
אין פה שום ניסיון לעשות טיטליזציה של היחסים ביניהם. זה בהחלט לא בא לחרמן אותך.
זהו, מה שהפריע לי
פה... אבל זה גם לא בא להגיד אותך.
מה שהפריע לי פה, שאני רואה סרט, באתי לראות סרט, אני רוצה לראות קצת יצירתיות, קצת משהו שונה.
אתה אף פעם לא ראית סקס בין בובות בקולנוע.
ראיתי.
טוב, לא מאז בראתי באמריקה וורלד פוליס.
וראיתי גם בתיאטרון.
אתה הולך למופעי בובות שונים לגמרי ממה שאני הלכתי?
אז לך לאבני קיו, זה אחלה הצגה.
לא רוצה.
זה סט שלך.
אני גזעני נגד בובות.
זה חלק מהעלילה.
כן, אני יודע. זאת הייתה הבדיחה.
לא,
זה לא. לי זה לא הפריע. אני חושב שזה היה דווקא אחד הרגעים היותר טובים בסרט.
מבחינתי, פשוט...
אתה רואה, הסירנות מסכימות איתי, בהנחה שמיקרופונים קלטו את הסירנות ברקע.
ואם לא, אז תוסיף אותן בפוסט. מבחינתי, באופן כללי, כל הסרט הוא מאוד מנסה לתת אווירה של מציאות. זה מאוד מרשים, במיוחד מהצד של, של העיצוב. החדר מלון נראה כמו חדר מלון אמיתי.
הבר.
הבר נראה כמו בר אמיתי, נמל התעופה נראה כמו נמל תעופה אמיתי. זה מאוד מאוד מושקע.
השימור במונית נראה כמו שימור אמיתי שאתה מרגיש בנסיעה ארוכה.
לא,
נהג המונית
זה יותר מעניין מרוב הנסיעות שאני הייתי.
נהג המונית הנודניק נראה כמו נהג מונית נודניק.
כן, זה פשוט עניין של... הסרט כל כך מנסה להיות מציאותי, שלפעמים הוא קצת יותר מדי מציאותי בשבילי. ודווקא הרגעים שבהם הוא חורג מהריאליזם הזה ומנסה לקחת למקומות יותר יצירתיים, זה הרגעים שיותר אהבתי.
אתה ממליץ על הסרט? כאילו, אם אנשים יכולים לראות אותו, אמר להם, לכו תראו אותו?
אני חושב שזה מסוג הסרטים שכל אחד צריך לחשוב לבד אם זה בכלל מתאים לו.
אבל הוא צריך לראות זה בשביל לחשוב לבד, זה קצת בעיה.
בוא נגיד ככה, הסרט שהוא, זה סרט שלא מנסה להרשים, כלומר, לא מנסה להדהים אותך למשהו, הוא מנסה פשוט לספר לך משהו.
כן, בגלל זה הוא כל כך שונה מהדברים האחרים של קאופמן.
כן, זה סרט שהוא מאוד, הוא באמת כמו שאמרת, לוקי, הוא בטון מאוד נמוך מבחינת העלילה שלו, מבחינת הדמויות.
שזה בעצם, אני חושב שזה מעניין, ואני מניח שזה מכוון, שאחרי שנים שבן אדם שעושה בלייב אקשן דברים, אתה יודע, מאוד מופרעים ושונים, בכוונה תחילה, הולך סוף סוף למדיום שהוא הרבה יותר חופשי מבחינת מה שאתה יכול לעשות, ובכוונה עושה את הסרט הכי מקורקע שלו.
זה מה שאגב חשבתי.
אבל זה מין כזאת הצרה בית הקולנועית, ופחות הצרה שקשורה לסרט עצמו.
בעיניי סרט שהרבה אנשים, שמאוד קל להתאכזב ממנו, נגיד את זה ככה. צריך לבוא עם ציפיות לא בשמיים, או לפחות לא לצפות לסרט אופייני של קאופמן.
אני חושב שזה סרט ששווה לראות, ואני בהחלט ממליץ עליו, אבל זה מסוג הדברים שאני ממליץ עליהם לצפייה אחת. אני לא חושב שזה סרט שישתפר שוב ושוב ושוב. העניין הוא
עוד... אני לא בטוח, יכול להיות שהוא דווקא בצפייה שנייה שאתה יותר יודע למה להסתכל.
כן, כאילו, אתה לא מחפש כל הזמן להיות מופתע, אז אולי תהיה יכול להיות יותר מורכב. אגב, בוא נגיד משהו מאוד נכון, הוא קצר. שעה וחצי.
כן, שזה אורך נורמלי לחלוטין סרט אנימציה, סטופ מושן.
כן, כאילו, לא, זה אורך טוב. אנחנו מוקפים יותר מדי סרטים ארוכים בשנים האחרונות, זה נחמד שיש סרט שיודע את הגבולות שלו, ושמצליח לבנות את העלילה, עוד פעם, זה עלילה מאוד מאוד מינורית, כאילו, בן אדם מגיע למלון, בן אדם מדבר עם אישה אחת, ונפרדים, הוא מדבר עם שתי נשים, ואז הוא מדבר עם אישה אחרת ועושה איתו סקס. זה כל מה שקורה בסרט.
ושיחה עם נהג מונית.
לא, כן. יש מעט מאוד דברים שקורים בסרט, אבל הוא לא מרגיש הפעם כאילו נגרר, זה לא... זה מסוג סרטי ארטהאוס האלה של כזה, הנה רגע איתי, כי איטיות שווה איכות, כולנו יודעים את זה. אוי, תראו, הם יושבים, תראו, הם בואים אחד בשני.
אני אגיד לך מה אני ממליץ. אני ממליץ על גן החיות וצ'ילי.
אז כן, אנומליסה, סרט טוב.
בואו נעבור לסרט הבא.
כן, שאתם כבר בטח ניחה שאנחנו יכולים לדבר על... Put the policy case down and your mitts in the air. לא שמתי טריילר, שמתי את הקטע.
זה קצת ספוילר.
לא, אתה לא יכול לזהות באופן ווקלי בלי לראות את זה, להבין מה הולך לקרות שם.
אני יודע על מה אתה מדבר ואפילו לא תיאמנו מראות.
לא, כי ראית את הסרט. כשאתה אומר, הקטע מברטון פינק, כל מי שכבר ראה את הסרט יודע מה מדובר.
אנחנו מדברים על ברטון פינק.
אנחנו מדברים על ברטון פינק. סרטם של אחד האחים כהן ושתיים האחים כהן.
כן, שתיים אחים, שתיים כהן.
ג'ואל כהן... טכנית רק הבמאי.
זה מהתקופה שהם חלקו ביניהם את הקרדיט בגלל כל מיני עניינים של הארגונים המקצועיים.
כן, ארגון הבמאים שלא מוכן...
אני שמח שעברנו את התקופה הזאת.
כן, אז ג'ואל ואיתן כהן במאים, ג'ואל ואיתן כהן מפיקים, ג'ואל ואיתן כהן כותבים.
אני אגיד לך משהו, הם גם ערכו את הסרט.
תחת שם העת הקבוע שלהם.
רודריק ג'יימס.
כן. לא, לא ממש ברור למה.
לא.
ובסרט משחקים ג'ון טוטורו, ג'ון גודמן, מייקל לרנר, ג'ודי דייוויס, ג'ון מהוני, טוני שילוב, ג'ון פוליטו וסטיב בושמי.
כן. בתקיד צ'אט.
כן.
הדמות שלו נקראת צ'אט.
כן.
אם אתה צריך משהו קוראים לצ'אט.
אני חושב שראית דמות אחרת שלו עם אותו השם.
צ'אט?
כן.
אולי, קראו לו צ'אט?
לא היה, כי הוא משחק, אתה יודע, כזה בל הופ. לא היה דמות כזאת בדיוק בסרט זה שלהם עם הקפיצה הגדולה.
הקפיצה הגדולה.
קראו לו באנגלית.
The Hudsucker Proxy.
כן, לא היה דמות כזאת בסרט שגם קראו לו צ'אט.
לא ראיתי כל כך הרבה זמן, אני לא זוכר. ספר לי על מה ברטון פינק.
ברטון פינק עוסק באחד, ברטון פינק.
כבר מפתיע.
כן. כותב מחזות שעוסקות ב... מחזות שעוסקות ב...
כותב מחזות שעוסקים ב...
כן, סליחה, זכר, נקבה, זכר, נקבה, זה קשה. כותב מחזות בשנות, תחילת שנות ה-40, ממש לפני שארצות הברית נכנסת למלחמת העולם השנייה. המחזות שלו עוסקים בבני מעמד הפועלים ובריאליזם הקשה של המאבק שלהם.
לפחות זה מה שהוא אומר.
זה מה שהוא רוצה, בזה הם עוסקים. כאילו זה התחום שבו הוא כותב, והוא זוכה להצלחה ביקורתית, כשכתוצאה מכך הוליווד אומרת לו, אדוני, אנחנו נרצה שתעבוד עכשיו בשבילנו, בכתיבת הסרטים ותקבל הרבה כסף. אז הוא מוטס אחר כבוד להוליווד, שם הוא מקבל עבודה בסטודיו גדול, בתור כותב של סרט מתאבקים, לאחד וולס בירי.
עכשיו נבהיר משהו, סרט מתאבקים זה לא נגיד המתאבק של אהרונובסקי, זה אפילו לא...
זה יותר הלק הוגן.
הדבר הזה של ג'ק בלק. זה אפילו לא סרטים של הלק הוגן. זה סרטים שמעשה, הם מציגים היאבקות מיאסטה מבוימת על המסך, ותופרים סביבה מזו עלילה נורא גנרית. ווולס בירי בשלב הזה כבר לא היה כוכב גדול, כמו שהוא היה לפני.
כן. לוקחים אותו לכתוב סרט ב' בלי להגיד לו שהוא כותב סרט ב'.
כן.
בעצם להגיד לו בכוונה, אתה לא כותב סרט ב', כי אין אצלנו באולפן סרטי ב'.
חוץ מהמפיק של סרט שאומר, זה בי מובי.
כן. מציעים לשגל אותו בבית מלון יוקרתי, אבל בתור אחד שרוצה להיות קרוב לאנשים, הוא מתעקש להיות משוכן בבית מלון זול במיוחד, שבו ככה לא נראה גרים, הוא הבחור בקבלה, והבחור שגר לידו.
יש גם את הזוג בחדר ליד שהם לא רואים.
בעיקר עושים רעשים, כן. ג'ון גודמן בתור צ'רלי מדוז, שהוא סוכן ביטוח שגר לידו, ומתחברים ביחד אחרי שורה של רעשים שהם חולקים ביניהם.
ולמעשה, אני אומר, אני מאוד אוהב את המשחק שלו פה, אבל זה ג'ון גודמן, בדיוק כמו שמדמיינים את ג'ון גודמן בסרט.
די בכוונה תחילה.
הוא גדול, ידידותי, חייכן,
עולמי.
עד שהוא נגיע לא. למה שקורה
כן. שלו. בנוסף על כך, לאחר שהוא נכשל בתהליך הכתיבה שלו במשך די הרבה זמן, המפיק מפנה אותו להיפגש עם כותב קולנוע אמיתי, במקרה הזה W.P. Mayer, שאותו משחק ג'ון מרוני, שהוא סופר מפורסם. ש...
ואבא של פרז'ה.
כן, סופר מפורסם שעבר לו ללמוד ונהיה תסריטאי די מצליח, למרות שאנחנו מקבלים יותר מרמז אחד ש... ההצלחה שלו בכתיבה... כן, ההצלחה שלו בכתיבה הבאה, ככל הנראה בעיקר בזכות המזכירה שלו, שעושה את רוב עבודת הקצרנות.
עכשיו, זה חצי השעה הראשונה של הסרט.
לא, זה 50 דקות הגעתי, אני חושב.
פחות מ-50, דעתי. זה סרט מאוד מאוד עמוס בעלילה, בניגוד לאנומליסה. פה יש הרבה מאוד עלילה.
כן. אנחנו אוהבים את האחים כהן בפודקאסט הזה, אפשר להגיד?
אפשר לומר.
אפשר לומר שאחד מאיתנו חושב שהם כיום זוג הבמאים החיים הטובים ביותר, האחד הזה זה אני.
והשני אמר שהוא לא חושב שאפשר לתת לשם אחד את ה... או לשני שמות, במקרה הזה.
כן, אני מסכים, לשם אחד אי אפשר לתת לשתי שמות לעומת זאת.
תשמע, אתה אוהב לשאול את זה, אז אני אגיד, נראה שזה הסרט של האחים כהן שאני הכי אוהב.
מעניין.
כן, בפעם ראשונה שראיתי אותו, לא לגמרי התחברתי, אבל זה מהסרטים של צפיות חוזרות. יותר עשו לי את זה. גם דיגל גובסקי היה ככה, אגב.
אגב, זה הסרט הראשון שסילמו עם רוג'ר דיקנס?
אני לא בדקתי את זה.
כי הסרטים הראשונים שלהם היו עם... זה שהלך את זה לבין דברים בשחור.
ברי סוינפלד?
כן.
ברי שהוא יצא לה.
כן, ברי סוינפלד היה הסינמטוגרפו שלה במשך די הרבה זמן. כאילו... ואז הוא היה לעשות משפחת אדמס, והוא עזב אותם.
כן.
אני חושב שזה הסרט הראשון שלו עם רוג'ר דיקנס, וכמובן כאילו סרט שרוג'ר דיקנס מצלם, סרט יפה.
אחד הצלמים הכי טובים בעולם, צריך להאמר כמה פעמים הוא יהיה מועמד לאוסקר לפני שהוא יזכה סוף סוף. הוא לא מועמד פעם מול עצמו והפסיד.
מתי הוא מועמד מול עצמו?
כשהוא הוציא את אריקס שוחה ועוד סרט באותה שנה.
כל הכבוד.
נראה לי את ההתנגשות
רוברט פורד?
כן. ההתנגשות של רוברט פורד בכל המערב הפרוע. אני חושב שאז הוא היה פשוט מועבד נגד עצמו, ועדיין הפסיד לצלם שזה ייגמר בדם.
הסיבה שמחרנו, הסיבה שאני הצעתי לפחות את ברטון פינק בתור הסרט המקביל לאנומליסה, זה כי זה סרט...
בית מלון.
כן, זה סרט על בית מלון, כתבית, זה סרט על בית המלון הכי לא נעים בעולם, ובכוונה תחילה, כאילו, זה... לראות את הסרט הזה, לתת תחושה של להיות במקום... שהוא לא, אתה יודע, זה לא בית מלון מחורבן, פשוט חוסר נעימות ששורע לכל, יש רעשי רקע מעצבנים וקטנים כל הזמן.
אז הדברים,
הקירות מתקלפים.
אתה מרגיש את הלחות כשאתה צופה.
החלון כאילו צופה על שום דבר, הריאות לא קיים. זה...
וכמובן, היתושים.
כן.
שלא...
אין יתושים בהוליווד, כן, יתושים זה בביצה, אנחנו חיים במדבר, אדוני.
כן.
אין יתושים בהוליווד, המפיקים שותים לך את הדם.
מה שנשאר.
והמלון...
יש המון שאפשר לדבר על הסרט הזה.
כן, אתה יודע, אפשר להגיד, הרבה פעמים אומרים על הסרטים, העיר היא דמות, הבית הוא דמות, האחוזה היא דמות, המלון הוא דמות.
למעשה גם חלק מהעיר עצמה. אני חושב שהאחים כהן, אז הם עוד היו יחסית בתחילת הקריירה שלהם. אבל הם מאוד מביאים פה את חוסר החיבה שלהם להוליווד. בין אם זה בצורה של בדיחה לבין אם ביקורת שממש, הם מציגים את מנהל האולפן בתור אידיוט שלא יודע על מה הוא מדבר, שמתחנף לכותב ואומר לו שהכותב הוא המלך בתעשייה, למרות שבעצם אף אחד לא באמת מתחשב בדעת הכותב. המפיק של הסרט הוא... לא רוצה בכלל לעשות הסרט, הוא מבין שפשוט הנחיתו את זה עליו. ובאופן כללי, כל הדמויות בסרט, אף אחד מהם הוא לא כמו שהוא מציג את עצמו, חוץ מצ'אט. צ'אט הוא בדיוק מה שהוא מציג את עצמו.
טוב, צ'אט מופיע לארבע דקות.
והוא הבלבוי הכי חביב בעולם.
תשמע, אתה לא יודע, יכול להיות שקצצו על אילת משנה עליך, הוא לא יודע.
תשמע, אנחנו לא יודעים מה בדיוק קוקאין בסוף. אבל אף אחד פה הוא לא משהו מציג את עצמו. ברטון פינק חושב שהוא מייצג את האדם הפשוט, והוא בעצם מאוד אליטיסט. מיו הוא כביכול הסופר הגאון.
כותב מפורסם ואיכותי, מבוסס על... וואו, אני גרוע, אני מצטער, אני אפילו לא זוכר את השמות האלה.
ג'קי רולינג.
לא, נו, זה שכתב את כל הספרים האלה על הדעת.
את כל הספרים
האלה. Sound and the Fury.
אני לא באמת יודע.
בסדר.
זה התחום שלך ספרות.
לא, לא ספרות דרומית אמריקאית. בכל אופן, אתה יודע, הוא סופר מפורסם ואיכותי, שהוא שיקור עלוב שלא יצר שום דבר כבר המון המון זמן.
המזכירה סלש מאהבת שלו, בעצם בת זוג, לא מאהבת.
כן.
מציגה את עצמה בתחילה בתור מי שרק עוזרת לו, ומתברר בשלב מסוים שהיא די כתבה את הספרים שלו.
ופה אנחנו נכנסים לספוילרים באמת עמוקים. הדמות של ג'ון גודמן היא בחור חביב. כאמור, ג'ון גודמן נראה לי לוהק הישר מרוזן לקטע הזה בתור באמת בן מעמד הפועלים החביב. הדמות ש...
הוא כבר עבד איתם לפני זה עם אחי כהן.
הוא הדמות שברטון אמור לכתוב עליה, כאילו במחזות שלו, אבל הוא בעצם רוצח סדרתי מטורף עם הבן אדם הכי מפחיד בעולם.
סוג של סרט, הוא... אני לא יודע אם הוא נרמז שהוא הסטן או שזה רק בראש שלנו, אבל כשאנחנו מגלים סוף סוף מי הוא, ואנחנו קופצים פה לסוף באמת, אבל כבר שמת את הסצנה הזאת.
כן.
המלון עולה באש. האש שעוקבת אחרי, בשעה הזה אנחנו מגלים שקוראים לו מונט.
כן. מונט.
מונט.
כן.
האש עוקבת אחריו. היא לא עוקפת אותו בשום שלב. זה... רגע, זה מאוד מרשים גם מבחינה חזותית, וזה גם נותן לך את התפיסה של כמה הבן אדם הזה בעצם מסוכן. האש מפחדת ממנו.
יש כל כך הרבה רגעים של סימבוליזם מוגזם בסרט הזה, שאת...
זה מה שיפה
כל...
בו.
לא, כן, זה כל כך קל לקרוא אליו.
מוגזם הוא יודע את זה.
כן, כל כך קל לקרוא אליו כל מיני דברים שברור לך שהחיים כהן כזה. זרקו את זה שם כדי שיקראו את זה בתור בדיחה. לדוגמה, השוטרים שבאים לעצור את ברטון פינק בשלב מסוים, אחד מהם גרמנים, אחד מהם איטלקים, לפני מלחמת העולם השנייה.
כן, במקרה גם אנטישמים.
וברטון פינק, יהודון נחמד.
כן.
אז כן, גרמני ואיטלקי ב-1941 קושרים יהודי למיטה באזיקים. הסימבוליזם, כאילו, בשלב אחר, הוא חולה מישהו בנשף הזה, או שהוא... לא, הוא באמת היה בנשף.
מי שמציל אותו, מי שמציל אותו זה מאט.
לא, כן.
מה מנט אומר רגע לפני שהוא יורה באחד השוטרים?
How should you live up the mind?
לא, זה מה שהוא אומר כל הזמן.
כן.
רגע לפני שהוא יורה באחד השוטרים, הוא אומר היי היטלר. הוא לא נאצי, הוא לא בא להביע פה איזו מחאה. זה פשוט משהו שעלה לו בראש.
כן, וכאמור, הקטע שהוא בנשף עם החיילים בצי והיהודי עם השיער השחור חוטף מכה מהחייל הבלונדיני. אני לא יודע אם משחק את החייל הזה, אבל הוא לחלוטין כאילו נראה כאילו לקחו אותו מי עשר בשנות ה-50.
זה לחלוטין נהיה ש... ברטון פינק מגיע להוליווד בתור... אומרים שהוא בא בתור באמת הדבר הגדול הבא, שהוא הולך לכתוב סרטים מדהימים, ועל ההתחלה הוא מגלה שלא, הוא הולך לכתוב בי-מוביז, ולקחו אותו כי פשוט הוא שם שנראה טוב על החוזה. אפילו הבעלים של האולפן, שמייקל לרנר מגלם אותו, אפילו הוא בשלב מסוים מתחיל בעצם תוקף את אחרי שהוא מתחנף לברטון פינק, וזה אפילו לא בהגזמה, הוא מעשק לו את הנעליים כדי להראות כמה הוא חשוב לאולפן. אחרי שברטון מגיש לו את התסריט, הוא אומר, מה זה הזבל הזה? אני לא יכול להפיק דבר כזה, אנשים לא רוצים לראות רגשות ודברים כאלה, הם רוצים לראות שני אנשים בטייץ מתאבקים.
העונש של ברטון פינק בסוף הסרט, העונש שלו מראש האולפן, שהוא כמובן אלוהים, שזה הפרגטורי שלו, הוא יכתוב תסריטים לנצח בשביל האולפן, ואף לא אחד מהם יופק.
שזה לא בהכרח עונש.
לא, מבחינתו זה עונש. לא, אבל מבחינתו, אתה יודע, הוא אמור להיות הכותב שמביא את עצמו ומרומם את האנשים בעזרת היצירות שלו, אז הוא נועד לנצח לכתוב ושאף אחד לא יראה את היצירה שלו.
שוב, כנראה שאחים כהן כבר אז מאוד לא עברו את הוליווד.
זה העניין, ועם הרבה במאים אחרים הייתי אומר, זה ייצור של סדרה הוליווד, אבל במקרה של אחים כהן, אני לא רואה, מהכרה של היצירה שלהם, זה לא נראה כמו משהו שקרה להם. הם אף פעם לא אלו שנזכרו והוכחו בכוח לעשות משהו שהם לא רוצים, להפך. הם מהמקרים הנדירים האלה של במאים, שנראה שתמיד עושים את מה שהם רוצים לעשות, ואף אחד לא עומד בדרכם.
יש את Unbroken, שאנג'ליה ג'ולי בימה.
לא, כן, אבל הם לא בימו את זה.
הם כתבו חלק מהתסריט.
הם כתבו כמה, הם כתבו גם את גמביט לפני שנתיים, וכאמור אחר לא סבל את הסרט הזה.
נכון, אבל זה משהו שהם כתבו עם בחירה. הם לא הגיעו, הם באמת, הם איכשהו הצליחו להתחמק מזה. המון יוצרים עושים סרט, סרט עצמאי מאוד נחשב, ואז נלקחים להוליווד, והרבה פעמים פשוט הולכים לאיבוד שם. ריצ'רד קלי לדוגמה, ש... טוב, במקרה שלו אולי הוא פשוט קיבל יותר מדי שליטה. אבל זה מה שאנחנו רואים הרבה פעמים, שמישהו באמת עושה סרט, יוצר לעצמו שם מחוץ לחוג ההוליוודי, ונזכר כדי לעשות סרט. הבמאי שלהם תפילה. לקחו, הביא אותו להוליווד אחרי ההצלחה של הסרט, כדי שיביים את הפלישה. לא.
אחד היוצרים...
איזה בזבוז.
אחד היוצרים האהובים עליו, עלינו נמרוד אנטול,
אנטל.
אנטל.
שעשה, אנדרי, כן.
כן, עשה סרט אחד, כאילו, נהדר.
קטרול.
קרוב למושלם, ואז ניקח להוליווד לביים את פרדיטורס, שחביב, וכל מיני סרטים על שודים זולים.
לא היה סיכוי עם זה. זה לא מתאים לו.
כן, בונג ג'ון ווי, אני חושב, שעשה הרבה סרטים מצוינים בקוריאה, ועשה את הסרט הוא של שוורצנגר, שהיה אמור לזה קאמבק הגדול שלו ונעלם.
זה עם הבת שלו?
לא, לא, זה שבו הוא שריף בעיירה, The Last End.
כן.
שוב, זה היה סרט חביב, כי זה במאי טוב שעושה סרט אקשן, אבל...
אז האחים כהן ידעו להתחמק מזה. כשהם הצליחו בתור במאי אינדי, הם הצליחו לשמור על החופש האמנותי שלהם. הם הצליחו שעדיין יפיצו את הסרטים שלהם ואנשים ילכו לראות אותם, וזה בלי שהם נאלצו למכור את נשמתם לסטן, נקרא לזה. הם לא היו צריכים להתפשר על הסרטים שלהם בשביל ש... בשביל שיוכלו להצליח בתעשייה. היה להם המון מזל בקטע.
כן, הסרט הקודם שדיברנו עליו, כאילו, אנומליסה, נעשה ברובו בגלל פרויקט קיקסטארטר מצליח. הם היו צריכים לקבל הרבה תמיכה מקיקסטארטר לפני שהאולפן אלטרנטיבי גם כן יתערב ממנה את שער הסרט. במקור אנומליסה היה מול את רק 40 דקות, כי זה כל מה שהם היו יכולים להרשות לעצמם.
כן, טוב, אנומליסה, צ'רלי קאופמן הוא גם הצליח יחסית להתחמק.
לא, והאחים כהן מצליחים איכשהו לסגשג במסגרת מערכת האולפנים, בלי להיות סתם יקירי אידי, כי הם יוצרים קולנוע באולפנים.
יש להם את סקוט רודין, שהוא מפיק יחד איתם את הסרטים שלהם, לפחות בעשור האחרון. והוא בן אדם הסוג של המומחיות שלו זה לקשר בין במאים שאולפנים מתקשים לעבור איתם, גם דייוויד פינצ'ר עובד איתו הרבה, והוא מצליח לקשר ביניו לבין האולפנים, ולייצר משהו שלמעשה נראה כמו שהבמאי התכוון, בלי לאבד את זה. קצת נסחפנו
בשיחה. לא, כי בגלל זה היה כל כך מוזר שדווקא הם עושים סרט, אתה יודע, כל כך חזק באנטי הוליוודיות, למרות שנראה שהם מאלו שדווקא הוליווד לא דווקא יותר מדי.
כן, יכול להיות שניסו. אנחנו...
לך תדע. יום יבוא ותהיה אוטוביוגרפיה, אני מניח.
אולי, הם השתברו אותה בעצמם.
כן, למרות שהם בכוונה כאילו עושים אנדר דרמטיות.
יהודי טוב הוא סוג של אוטוביוגרפיה. סוג של, מאוד מצוין.
שום סופת עונדו, לא ניסתה להרוג את
זה. היו להם בר מצווה בשנות ה-70, זה היה קטע אוטוביוגרפי.
אבל, אתה יודע, הם בכוונה עושים את כל, הם שותלים את כל הרעיונות הקטנים האלה, ונמנעים מלהגיד, כאילו, פתרתם את הפאזל. להפך. הם יוצרים את הפאזל במטרה שלא תפתור אותו, ואם אתה אומר, הנה, הבנתי את הסרט שלכם, הם בכוונה גיל עושים לך, הם מרימים לך את המשולש וכזה, לא, זה לא מה שרצינו להגיד.
אחד הרגעים שאני מאוד אוהב בסרט הזה ונוטים לפספס אותו, כשברטון פינק נכנס למשרד של המפיק, נמצאת שם המזכירה. והמזכירה, זה משהו באמת הוא ככה קטן ברקע, היא יושבת עם הפנים לקיר ומקלידה לה על מכונת הכתיבה, ומעליה יש פוסטר של חוף ים בשחור לבן. לברטון יש בחדר פוסטר של אישה בחוף בצבע, שהיא קצת נותנת לו השראה לפנטזיות, לבריחה מסוימת. למזכירה יש פוסטר של חוף בשחור לבן, זאת אומרת, אפילו את הנוף המזויף שלה, אפילו הוא מזויף. זה נוף מזויף, מזויף.
וזה קטע של כמה... אתה יודע, כמה אתה יכול לעלות מהסרט וכמה אתה אמור לקרוא לתוכו, כי באמת התמה של התמה. התמונה הזאת של ברדו מסתכל על התמונה של הבחורה בחוף בחדר שהוא חוזרת שוב ושוב, וזה הדבר האחרון שאתה רואה, כי הוא מגיע לחוף הים, ובאמת הבחורה הזאת נמצאת שם.
כן, וזה מישהו שהפנים שלה לא מופיעות בתמונה.
אבל אנחנו רואים, מי זאת השחקנית הזאת?
ג'ודי דייביס.
לא ג'ודי דייביס?
היא מגנמת את אודרי.
אוקיי.
בסופו של דבר הוא מדמיין שזה אודרי.
נכון, כאילו.
עכשיו, ברור לנו שזה לא באמת קרה, כי למעשה הוא מגיע כשהראש של אודרי האמיתית נמצא בתוך קופסה שהוא מחזיק.
יכול להיות.
סביר להניח. סביר להניח.
אתה חושב שדייביד פינצ'ר כאילו ראה את זה ואמר,
What's in the box?
כן.
I gotta know what's in the box.
כאילו, אני חושב.
בלי ספוילרים.
בלי ספוילרים לסרטים של דייביד פינצ'ר. אנחנו מדברים כמובן על נושא השמיני שלוש.
כן.
כן.
הסרט הכי... אתה לא יצריך לפתוח.
הסרט הכי טוב של דייביד פינצ'ר. וואו. אני חושב שדייביד פינצ'ר דופק בדלת עם גרזן. אני לא יודע איך הוא הגיע לפה כל כך הרבה.
Here's Davy.
Davy Jones's locker.
אודרי נרצחת אחרי שהיא שוכבת עם ברטון, מה שקצת יוצר ניגוד לא מכוון כנראה עם אנומליסה, ששם אחרי שהוא שוכב עם מישהי, הוא למעשה חושב שכל הוא נכנס למין פנטזיה כזאת מבחינתו, הוא חושב שכל הדברים, כל הצרות שלו נגמרו. כשברטון אחרי שהוא שוכב עם מישהי, הוא הולך למסלול ישיר לגיהנום. הוא לגמרי לא באשמתו, פשוט אוקיי,
יכול להיות שהוא הרג אותה, כאילו.
כנראה שלא. זה די בטוח שלא הוא.
זה גם, אני חושב שהדרך הכי טובה לראות בסרט הזה זה לא כמו מבקר, כאילו, אל תנסו לפתור את זה.
טוב, אני הולך.
לא, זה קצת בעיה לדבר על זה, כי זה סרט כל כך מענג לצפייה, אבל הוא בכוונה כאילו משאיר לך כל מיני רמזים קטנים שמובילים לכל כך הרבה פתרונות אפשריים, שאין שום טעם לנסות למצוא ההסבר לברטון פינק, הצופן של ברטון פינק.
אני אגיד לך, אני הבנתי את זה. מנס נכנס לחדר באמצע הלילה, רצח אותה, ואז חזר להיות צ'רלי הנחמד בחדר ליד, וזה מסביר למה הוא אומר לא להתקשר למשטרה, למה הוא מטפל בעצמו בגופה, וראינו לפני זה שהוא נכנס לחדר של ברטון בלי לדפוק, הוא עשה את זה כבר לפני כן, והוא מדבר לפני זה על הזוג שמקיים יחסים בחדר, ליד החדר של ברטון, שהוא אומר שהוא מצליח, שהוא יכול לראות אותם כמעט, מרוב שהם רועשים. אז מבחינתי יש פה הרבה רמיזות לזה שצ'רלי סלש מנס עשה את זה, ולא נראה שמש מסתירים את הרעיון.
לא, כן, אבל במובן שהכל כל כך כאוטי ובמצב חלום בשלב הזה, שאתה לא יודע מי עשה מה ומי אמיתי ומי לא.
מה ש...
ואצל הרבה יוצרים זה היה נורא מעצמם, זה היה כזה... האם זה חלום? טם טם טם, ואתם כזה, כן, זה חלום, זה לא הופך את זה לפחות היום ונורא, תהנו.
כן.
זה לא הופך את זה לפחות היום ונורא, תהנו. יכול להיות כאילו, אתה יודע, השורה שמפרסמת חצי מהסרטים של אחים כהן.
חצי מהם, כי בחצי השני אתה לא אמור ליהנות.
סעדים את זה. אני חושב שהיה סרט אחד של אחים כהן שלא אהבתי.
איזה?
ליידי קילרס. ליידי קילרס, כן.
תשובה ברורה.
אז זה שהם מעדיפים שנשכח.
כן, בעצמם לא גאים בו במיוחד.
הם לא צריכים להיות.
הם עושים, יש להם איזה טריק שהם עושים בהרבה סרטים, התחושה של חטא ועונשו. זה גם באיש שלא היה שם, גם ביהודי טוב, אני מניח שפרגו אפשר גם לומר את זה. יש משהו שהם עושים הרבה פעמים, שהדמות הראשית כאילו חסינה, עד שהיא עושה איזה חטא מסוים. ואז כל הצרות נוחתות עליהם, ובמקרה הזה, אולי החטא של ברטון זה לקבל את ההצעה מהוליווד, אולי החטא שלו זה לשכב עם מישהי שנמצאת בזוגיות.
אני חושב שהחטא שלו היה שם מלכתחילה, העובדה שהוא, כמו שאמרת, הוא שקרן, הוא מעמיד פנים שהוא...
הוא לא יודע את זה, אבל...
הוא לא צריך לדעת את זה. הוא מעמיד פנים שהוא
נמצא... לא, יש את הגדה שהוא לא נותן למאנס לדבר.
בדיוק, כן.
כן.
כאילו, הוא כל הזמן מפריע לו לדבר.
הוא כל הזמן מפריע לו לדבר,
הוא מנסה לדבר.
הוא מתחיל סיפור.
סליחה.
הוא מתחיל כי הוא אמר, אני יכול לספר לך דברים, הוא אומר, נכון, אתה יכול לספר לי כל מיני דברים, אני יכול רק לדמיין איזה דברים אתה יכול לספר לי.
זה מישהו שרוצה לכתוב על מעמד הפועלים בלי להקשיב למעמד הפועלים.
משהו כזה.
כי מעמד הפועלים, אתה יודע, לא מתאים לו לדבר איתו.
הוא לא מדבר בשפה שברטון רוצה לשמוע.
זה כמובן מעלה את השאלה אם ברטון היה מקשיב, אם כל הרציחות האלה היו נמנעות. יכול להיות שכן.
בוא נגיד, מנס אומר שהוא כועס כי ברטון לא מקשיב. אבל זה לא, אני לא חושב שזו הסיבה שהוא רצח אנשים לפני, זאת אומרת,
כן.
הוא כן רצח כנראה את הרופא כי הוא קרא לו שמן.
לא יפה.
אבל...
ג'ון גודמן אתלטי.
האמת שהוא מאוד...
ג'ון גודמן בחור מאוד אתלטי.
הוא מאוד ירד במשקל מאז.
לא, הוא... אתה יודע, שמן. ג'ון גודמן הוא בחור גדול גוף, וזה נראה שהוא נראה באמת כאילו בחור חזק.
כן.
אני לא יודע אם בחיר במיטים הוא יכול לשבור ברזל באמצעות האצבעות שלו, אני מניח שלא.
בשנים האחרונות הוא השיל לא מעט כי הוא גם הפסיק להשן.
בוא לא נהפוך לפודקאסט הרפואי של ג'ון גודמן.
ובכן, נמצא איתנו דוקטור.
דוקטור בדמן.
כן.
בוא נדבר קצת על הליהוק, כי זה משהו שמאוד חשוב בסרטים של אחים כהן.
אנחנו די עושים את זה גם ככה, למעשה.
לא, אבל לא רק על השחקנים. לא רק על השחקנים בסרט הזה ספציפית, שמת לב שהליהוק בסרטים של אחים כהן תמיד מושלם, זה כאילו אין לך מקרה של מישהו שלא מתאים לתפקיד שלו והוא נבחר, זה ממש נראה כאילו הם עובדו עם פינצטה.
יש לי פה רק בעיה אחת, איך קוראים לו? ג'ון מהוני בתור מיו, זה לא בגללם, פשוט אני לא יכול לראות אותו ולא לחשוב על פרייזר, על אבא של פרייזר. זה התפקיד שבו אני הכרתי אותו, ופשוט נורא קשה לראות אותו בתפקיד אחר כי הוא... יש לו מראה מאוד ייחודי.
תשמע, אבל עם המבטא הזה,
הוא משחק כמו טוב, הוא משחק פה סופר אלכוהוליסט שלא אכפת לו כבר מכלום.
הוא משחק את התרנגול מלוני טונס.
משהו כזה. I say.
זה היופי בסרטים של אחים כהן. גם אם אתה לא מבין אותם, הם כזה תענוג, כאילו יש, הם כל כך מוקפדים ומדויקים, והם כל כך כאוטים בתסריטים שלהם, אבל כל כך מדויקים בהפקה שלהם. זה לא כמו הרבה יוצרים אחרים שמחווה נועפים סרטים מבלבלים שאומרים, טוב, אם הסרט מבלבל, אז גם ההפקה יכולה להיות, אתה יודע, חסרת עניין, ואנחנו יכולים לזרוק זין דרך שאנחנו מציגים דברים. לא, הם כזה... התסריטים שלנו יהיו מאוד מאוד ביזרים ומאוד מאוד אנורמליים, אבל אנחנו הולכים לעשות את הסרט הכי מעודק. כן, אנחנו הולכים לעשות את הסרט הכי מעודק שיכול להיות.
הם מקצוענים לחלוטין, אחד מהדברים המעניינים זה שכנראה שהם יודעים את מי הם עושים להק כשהם כותבים את התסריט.
כן, הם אמרו שהדמות של ג'ון גודמן וטוטורו כאילו נכתבו עם הדמויות, עם השחקנים האלה בראש.
אבל אני מאמין שגם טוני שלוב, נגיד, הוא מי שהם רצו לתפקיד, שהוא לא היה שחקן כל כך מוכר אז, אבל הוא מצוין פה, בתור בן גייזר, המפיק של הסרט. מייקל לרנר, לצערי הוא היחיד שהיה מועמד לאוסקר על הסרט הזה. הוא מגלם את, איך הוא נקרא, ג'ק ליפניק, במנהל אולפן. הוא משחק פה מצוין, וזה שחקן שראיתי אותו בכל מיני תפקידים, ואני, הוא מהאלה שאף לא זוכרים את השם שלו.
האיש, הבחור הזה, הוא הבחור הזה.
זהו, והוא אף לא משחק דמות מרשימה במיוחד, ופה הם לקחו את זה שהוא לא משחק דמות מרשימה, ועשו מזה דמות.
ושוב, הרבה מהדמויות קל לראות אותם בתור קריקטורות רחבות, אבל בהקשר של הסרט זה עובד.
כן, זה אפילו סטיב בושמי בתור צ'אט, אגב, קוראים לו צ'אט.
קוראים לו?
צ'אט.
הוא יכול לעזור לי במשהו?
אני ארשום לך את זה.
אוקיי.
הוא מופיע כל כך מעט על המסך, ועדיין, אתה מרגיש שהוא דמות. אתה מרגיש שהוא בן אדם.
כן. ואני, אחרי שדיברנו על זה, אני חייב לצאת עם אנומליסה, נוצר בהשראה מסוימת של מרטון פינק.
וקורט וונגט.
כן, לא, אבל זה מין כזה היפוך. בברטון פינק כל הדמויות מלאות חיים ואנרגיה, והם כאלה, הם קריקטורות רחבות, כאילו מאוד מאוד מוגזמות, מאוד באנומליסה. כל הדמויות חוץ הדמות הראשית, הן מדברות ככה.
מה אני ככה?
בכוונה בטון זהה וטון נמוך ואין שום דבר, אין באף אחד טיפת חיים.
אנומליסה הוא סרט אנימציה שבו הדמויות מתנהגות כמו אנשים אמיתיים. הם
מתנהגות כמו אנשים אמיתיים שנמצאות במוסד לטיפול בדיכאון, כאילו, הם מדברות כאילו לקחו הרגע 27 קווילס.
תודה על שבירת הרצף.
תודה.
ברטון פינק הוא סרט שבו שחקנים בשר ודם די מתנהגים לפי היגיון של סרט מצויר. זה ממש ברמה שקצב הדיבור שלהם הוא כאילו נערך, ולא, אנשים לא מדברים כל כך מהר במציאות. זה פשוט מצחיק כשהם עושים את זה. ברטון פינק זה מהסרטים שבאמת אני לא יודע אם הוא אמור יותר להצחיק או יותר לגרום לי לכעוס או לגרום לי להרגיש איזושהי תובנה כלשהי לגבי העולם, או שבאמת זה פשוט האחים כהן עושים מה שבא להם.
אני חושב שהאחים כהן עושים מה שבא להם, וביצירות אמנות אמיתיות וטובות באמת מה שבא להם אמור להדד אצלך באיזושהי צורה, ולא להדד אצל כל האנשים באותה צורה. כי אם הסרט, אתה יודע, אם הסרט עם היצירה היא פחות זאת, אתה יודע, הצרה חד-ממדית של, לא יודע, הוליווד זה רע. זה לא רע משעמם, נכון? כאילו, דבר ראשון, אנחנו יודעים את זה, כאילו זה לא, הסרט הזה יצא ב-91.
כן.
היו מספיק סרטים שירדו על הוליווד לפני זה, והיו מספיק סרטים שירדו על הוליווד אחרי זה.
השחקן יצא שנה אחרי זה ועשה את הקטע הזה בצורה יותר ישירה אפילו.
כן. ודבר שני, כאילו, אוקיי, זה משעמם פשוט לשמוע מישהו מרצה לך ונצלף את האצבע מול העיניים שלך. הם עושים מה שבא להם, אבל עושים את זה באופן כזה מקסים, וכל כך כאילו חזק, והם מצליחים לראות לכל הכיוונים ולפגוע בכל הכיוונים בו זמנית. כל אחד יכול לקבל מהסרט הזה משהו אחר, באמת. רוב הסרטים שיש להם דף בוויקיפדיה, זה פשוט דף בוויקיפדיה, הסרט, העלילה, השחקנים, קצת על ההפקה והביקורות. פה יש לך כאילו 1,000 ניתוחים, רק בדף בוויקיפדיה.
אני שמח שאתה מדגים לי את זה.
זה חשוב מאוד למדיום ויזואלי שאני ארד בדף בוויקיפדיה. ואלף מציינים מקום של כזה, אתה יודע, מי אמר מה על הסרט הזה ומה הוא מייצג,
כבר כשהסרט יצא היו לו המון ניתוחים.
האם הוא מייצג את בגידת האינטלקטואלים, האם הוא מייצג את הכישלון להזרים מן הפאשיזם במלחמת העולם השנייה, האם הוא מייצג אנטישם?
התשובה היא כן ולא.
לא, התשובה היא כן. התשובה היא לכל הדברים האלה היא כן, ותסיקו את המשקלות לבד, האחים כבר לא הולכים להגיד לכם.
כן. בניגוד לסרטים כמו ארץ קשוחה נגיד או אומץ אמיתי שהם לקחו פשוט ספר ואיבדו אותו אחד לאחד, פה הם לחלוטין פשוט, אני מקווה שרק מטאפורית, פתחו את הראש וראו מה יוצא, ואז לקחו את זה וערכו מזה סיפור. כמו שאמרתי, זה אולי הסרט שלהם שאני חייב, ויש לי המון הערכה כלפיהם. תמיד מעניין לראות סרטים שלהם.
כן, ואני מסכים. טוב, זה היה בארטון פינק ונובליסה, שני סרטים חריגים, שזה טוב, אנחנו חוזרים מדי פעם לחרוג מהנורמה.
כן, באופן מעניין דווקא סרט האנימציה הוא הפחות חריג ביניהם.
כן.
הרבה פחות.
זה היה פרק ה-121.
אכן.
פרק ה-121.
פרק שהוא פלינדרום.
חשוב מאוד. כן. למרות שזה סרט אחר ש... צ'רלי קאופמן כתב את פלינדרום?
לא נראה לי.
לא, הוא לא. זה היה פרק ה-21 של שלוש שניה באמצע, אני הייתי תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
ולפני שאני אגיד לכם להיפגש בסרטים, אני אגיד שאם אתם מקשיבים לזה בזמן שזה יוצא, תכוונו את ה... אתה יודע, תפתחו את היומן שלכם או את הפייסבוק או מה שזה לא יהיה, ותסמנו ביום שישי ה-18?
תשאל אותי.
כן, ביום שישי ה-18 לחודש, אני מופיע בדיזינגוף סנטר בהרצאת פוסט אופר על הסרט החדש מלחמת הכוכבים, שבה אני הולך לדבר על השינויים חוזרים ונשנים שג'ורג' לוקאס עשה בטרילוגיה המקורית.
הוא עושה
שינויים? כן. והאם זה מוצדק? קוראים לזה גרידו, האם מותר לגרידו לראות ראשון? סימן שאלה.
וניתן טיזר, אנחנו נדבר גם על הסרט החדש מתישהו, מאוד בקרוב. רק צריכים לראות אותו קודם.
ועד אז?
ביי.
ביי.
such a lot of advice.
Somos todos prisioneros, por propia voluntad, y a los cuatro principales hacen su siesta, atacan a la bestia, pero no la logra matar. Mi último recuerdo, coreación de la puerta, debió encontrar el camino por donde había llegado. El Enrique portero, con eso no recibí, puede salir cuando quiere, pero nunca de partir. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place.
Such a lovely place.
Such a lovely place. Welcome to the Hotel California.
Such a lovely place.
Such a lovely place.